אז אנחנו כבר מתחילים בשידור עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליט"א, ופונים לרב. הרב נמצא איתנו כאמור בקו השידור, אומרים לרב שבת שלום ומבורך, כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך לכם, למאזינים כולם. בבקשה. כן.
אז אנחנו כמובן נפנה למאזינים הראשונים, רחל מהדרום. שלום.
נכון. נכון. אני יכולה כבר לעלות לשידור?
את בשידור, בבקשה.
אוקיי, תודה רבה לך. קודם כל שלום לכבוד הרב,
שלום,
ולכל
שלום.
החבר'ה באולפן, ולכל המאזינים. שלום ושבת שלום. יש לי שאלה בבקשה, כבוד הרב. קניתי כוס, גבי הקידוש, לבן שלי. והוא, יש על זה תבליט של איזה רב גדול. תבליט של על הכוס. הבן שלי אומר לי, לא, אסור להשתמש כי הציור בולט. אז אני רוצה לדעת באמת מה הדין לגבי הדבר הזה.
יש בזה, תלוי איזה ציור זה, אם זה כל הפנים או רק פרופיל. יש מי שמחמיר, יש מי שמקל, אבל יש מקום להחמיר. יש מקום להחמיר, אני מבין אותו. אז מקסימום יישאר הקוס בתוך הויטרינה או בתוך הארון. לא קרה כלום. זה לא שאסור להחזיק את זה. כי זה, כל הבעיה זה משום עבודה זרה. וכאן ודאי שאין חשש של עבודה זרה. אני מקווה רק שזה היה איזה צדיק מדורות עברו, שהיה מפורסם, אז אין חשש שהם מגדילים אדם שלא ראוי לכך. ודאי שהוא ראוי. אז מצד ההלכה אפשר להשאיר את זה, אבל להחמיר, כן. אני גם הייתי מחמיר, לא להשתמש בכלי שיש עליו ציור של אדם. תבורכו.
תודה רבה על הרב וישר כוח, ואנחנו נמשיך צפונה לחצור. שלום לך חיים, בבקשה.
שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רב, אנחנו יודעים שכל מנהגי אבלות מסתיימים בל"ג בעומר. לכאורה, למה? הטעם העיקרי משום שפסקו למות תלמידו של רבי עקיבא.
כן.
לכאורה, מה הפחד? הרי בכל מקרה, אחרי ל"ג בעומר כבר לא נשארו אנשים, אז מה הייתה שמחה כל כך?
למה לא נשארו?
רגע,
אתה היית אז? היית אז באותה תקופה? מנהל לך לדעת. איך אתה בצורה נחרצת מחליט? סליחה. בוא אני אסביר לך את ההיסטוריה בקצרה. לפי מה שכתוב בספרים. הייתה אז תקופה קשה שרומא שלטה פה, במלכות רומא הרשעה, גזרו על ישראל שלא ילמדו תורה. כל מי שהיה מלמד תורה, הם הורגים אותו. כמו שעשו עם רבי חנינא בן תרדיון, עם עשרה הרוגי מלכות, ובראשם רבי עקיבא. אז רבי עקיבא הוא היה היחיד שהקהיל קהילות ברבים, ולימד תורה, היו כמה עוד בתקופות אחרות, כמו רבי יהודה, רבי יהושע בן חנניה, ועוד רבי יהודה, יהודה בן תמה, היה גם רבי יהודה, עליו השלום, היה, סליחה לא רבי יהודה, רבי חנניה בן תרדיון, שאמרנו ששרפו אותו, אבל רבי עקיבא הוא היה שקיבל את התורה איש מפי איש עד משה רבנו, כמו שהרמב״ם מביא בהקדמה למשניות. והתורה הייתה אצלו. זה כל הלימודים בעל פה של גזרה שווה, קל וחומר וכדומה. כל מה שאתה רואה בגמרא, ועוד פי, אני לא אגזים אם אומר פי מאה ממה שכתוב אצלנו, היה לו הכל בעל פה. והוא לימד את התלמידים, והתלמידים הללו נפטרו. ואז לא היה מי שימשיך את זה. מה עשה רבי עקיבא? הלך לרבותינו שבדרום, איפה זה? באזור יבנה. ושם ביבנה הוא הביא את אותם חמישה תלמידים, ושמח אותם באותו יום, באותו יום פסקה המגפה. אז לכן חוגגים את יום ל"ג לעומר, שרבי עקיבא החזיר עטרה לישנה, ובעיקר את רבי שמעון, כיוון שרבי שמעון גילה את ספר הזוהר, ואת כל השיטה של הקבלה שיש לנו אותה היום, אז רבי שמעון בר יוחאי, והוא גם נלחם ברומאים, ולא פחד מהם, אם כי אחר כך התחבא במערה 13 שנה, אבל ברוך השם שלא נפטר, לא נהרג על ידי האמוראים, הרומאים, אלא נשאר בחיים עד הגיע הזמן פטירתו. אז אכן עושים את החגיגה הזאת. תודה רבה.
תודה, וברשות הרב אני אחזור על מספרי הטלפון, 072-333-2925, 03-381-925. אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה, משה מבני ברק, שלום לך בבקשה.
שלום לכבוד הרב, חיים
ארוכים.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, אני מתפלל במניין שבו לא אומרים לשם יחוד לפני ספירת העומר. השאלה, אם לא הספקתי לומר לשם יחוד והציבור כבר החל לברך, האם לברך עם כולם או להגיד קודם לשם יחוד?
אתה יכול לומר לשם יחוד, בינך לבין עצמך, לא קרה כלום. הם לא אומרים, אז לא אומרים, אל תריב איתם. אתה תאמר לשם יחוד בינך לבין עצמך. כן.
וגם אם זה לא בציבור?
גם אם זה לא בציבור. אתה אומר את זה מיד, אתה לא מפסיק באמצע, לא מדבר עם אף אחד. אלא מיד בסיום עלינו לשבח, אתה אומרת לשם יחוד בקצרה, ויחד מברך את הברכה וסופר ספירת העומר. ברוך תהיה.
תודה וישר כוח. אנחנו עם הגברת שרה מאשדוד, בבקשה. שלום גברת שרה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
השם מברך אתכם, רציתי בבקשה לשאול את כבוד הרב בקשר לחטא של המרגלים. מדוע משה רבנו עליו השלום לא בירך גם את כלב בן יפונה שהוא בעצם גיסו? הוא
לא
בירך את יהושע, את כלב בן יפונה, שיציל אותם מהצד המרגלים, והוא בירך רק את יהושע.
יהושע היה תלמיד של משה רבנו, ומשה רבנו הרגיש אחריות כבדה כלפיו, וכתוב גם ביונצם בן עוזל, כתחמה משה ען ותנותה דיושע בן נון, אז ברך אותו, אוסיף לו, אוסיף ליות בשמה, ויקרא משה ליושע בן נון יהושע. מה העניין ען ותנותה? הוא ראה שיהושע ענב, אז הוא חשש, ככה הפרשים אומרים, אני לא אומר את זה מדעתי, הוא חשש שמה בגלל ען ותנותו ילחצו עליו המרגלים, והוא יצטרך לשתוק ולהסכים איתם, אז משה רבנו חשש עליו, כי היו לו מחויבות אליו, כמו אבא לבן, ואפילו יותר. אז לכן הוסיף לו אות יוד, בתור ענבה של יהושע, שהוא היה ענב, והאות יוד היא האות הכי קטנה, ולכן הוא הציל אותו מחטא המרגלים. תודה רבה.
תודה וישר כוח. אנחנו עם מאזינה מירושלים. שלום לך גברת חגית, בבקשה.
כן, שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול לגבי העסק אחרי הקידוש עד לפציעת הפת. זאת אומרת, יש לו מצב שנניח מגיעים אורחים ואז בעלים ממהר לפצוע על הפת ואנחנו לא מספיקים. כאילו מה הטווח
שבעצם... הוא צודק, בהחלט. כן, זה לא זמן לפטפוטים. למה?
אבל כאילו, אוקיי.
רגע, בלי כאילו, רגע. לא כאילו, אני מדבר ישר. והיות, והגמרא אמרה, אמר שמואל, אין קידוש אלא במקום סעודה. כלומר, אנחנו לא יוצאים ידי חובת קידוש. מה שטענו את הקידוש, זה עדיין לא אומר שעשינו קידוש, אלא רטרואקטיבית, ברגע שאני אתול ידיים ואוכל לחם, אז הקידוש חל. זה גם בלילה, גם בבוקר. ולכן, אין להפסיק בין הקידוש לבין הסעודה. אנחנו מפסיקים רק בברכות, מברכים את הילדים, מברכים את הבנים, את הבנות, מברכים יש את רעהו, ומיד ניגשים ליטול ידיים. כך מנהג ישראל. ולא יושבים לפטפט, או לפצח גרעינים, או לספר על דה ועל ה, כי אם מתחילים, אפשר לשכוח את עצמנו ולקחת כמה שעות. אלא מיד צריך לעשות ברצף קדש ורחץ. תודה רבה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. המאזין הבא הוא ממושב אמנון. שלום לך יהודה, בבקשה.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום, שלום, ברוך הבא.
שתי שאלות לגבי תפילת שחרית בשבת. אחת לגבי נשמת כל חי, האם אומרים את זה כולם ביחד או שרק החזן? ושאלה שנייה,
אומרים את זה בלחש, כמו כל חלקים, חלקים בתפילה, והחזן אומר את זה בכל רם, כן?
אוקיי, עכשיו בנגבי המזמורים אחרי ברוך שאמר, שביום חול אומרים את זה בישיבה, ואתם פשוט עומדים.
לא נכון, זה מנהג לא נכון. זה לא מנהג, זה מנהג אשכנזי. המנהג כתוב בפירוש בדברי רבנו ארי, ואנחנו, כל התפילות שלנו הן על פי הסידור של רבנו ארי. רבנו ארי כתב בפירוש בספרו שער הכוונות, שלאחר ברוך שאמר, תשב ותאמר מזמור שיר ליום השבת. בחול תאמר מזמור לתודה. כך צריך לנהוג. וגם אם הם עומדים, אתה תשב. תודה.
תודה רבה, ואנחנו ממשיכים למאזין מקריית גת. שלום לך דקל, בבקשה.
שלום עליכם כבוד הרב, רוצים להגיד תודה לרב, זכינו שהרב כל כך נגיש אלינו.
בכבוד.
רוצה לשאול הרב, אני יודע שהשולחן ערוך פוסק, אם אני לא טועה בסימן קוף א' באור החיים, שלגבי תפילה, שבציבור אדם יכול להתפלל תפילה בכל הלשונות, וביחיד, אדם צריך להתפלל דווקא בלשון הקודש. אז רציתי לשאול האם העברית המדוברת בימינו היא בכלל לשון הקודש?
קודם כל, השפה שאנחנו מדברים, וגם כעת שאנחנו מדברים, וגם בישיבות מדברים, זה בהחלט לשון הקודש. בכל שיעורי התורה זה לשון הקודש, אין ספק. ב', אני לא יודע למה, מאיפה מצאת שאם אמר ולשון אחרת יצא ידי חובה. אדרבה, בפוסקים כתוב, כך כתב גם השולחן ערוך. אין אותו לפניי, אבל כך זכור לי. שאם אתה מבין את אותה שפה, אתה יוצא ידי חובה באמירת אותה שפה. אתה לא מבין את אותה שפה? לא. אז מה כן? אבל לשון הקודש בכל מצב, גם אם אתה לא מבין, אתה יוצא ידי חובה. והראיה שתראה, יש המון סידורים, אנחנו התרגלנו לסידורים שיש היום, שמדפיסים אותם בסין, זה עולה 2 שקלים לכל הוצאה, אפילו פחות. אז אלה סידורים של היום, אבל אם תבדוק בספריות ובכל מיני מקומות, יש סידורים עם כל מיני תרגומים. יש באנגלית ויש בצרפתית ויש בערבית, ויש בפרסית, ויש בטורקית, ויש בכל השפות כולם. מה זה היה? היו מתפללים עם התרגום של אותה שפה, של אותה מדינה. כן? היה, למשל, לפני 50 שנה, היו מצויים בהרבה בתי כנסת, סידורים גם בערבית. כתוב למעלה בלשון הקודש, ומתחת לזה היה כתוב שרח פיל ערבי. והכל כתוב בערבית, היו המתפללים, מתפללים בערבית, ומבינים מה שהם אומרים. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח לרב. אנחנו עם שלמה מנתניה, בבקשה.
שלום לכבוד הרב.
שלום,
שלום.
כן.
אוהבים
אותך הרב. רציתי לשאול לגבי, כשאומרים כף ד' ספרי הקודש, כמו 24 קישוטי קלה, אני, יש לי את זה בספרייה ואני רואה 25 ספרים, זאת אומרת עם דברי הימים.
למה הם כן 24? אני לא מבין איפה. תפתח את קריאה מועד של חג השבועות, ושם יש בפירוש 24 ספרים שאנחנו אומרים בליל שבועות. כן, הם 24.
תודה רבה.
תודה.
תודה וישר כוח. אנחנו מאזין מאשקלון, שלום לך משה, בבקשה.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום.
שם יפרח אותך בכל.
כן אמור.
יש לי בבית עצי פרי, והשנה אני מפריש מעשר ראשון ומעשר עני.
כן.
המעשר ראשון אין לי בדיוק למי לתת ממש פיזית ביד. השאלה אם אני יכול לבדות את זה בכסף ולתת את הכסף לצדקה, כי לא לקנות את זה.
המעשר ראשון, אני רוצה להבין, זה אתה מדבר בגידול שגדל, שאתה כותף מהקרקע. זאת אומרת, גידול שזה ודאי, לא טבל, לא מה שאתה קונה בשוק.
לא, זה עץ שלי בבית. אני כותף מהקרקע.
כן, מה שאתה מגדל בקרקע, זה שהתכוונתי.
כן.
את שאתה. אז מעשה ראשון זה שייך ללוי, לא נעני. זה שייך ללוי. אז יש לוויים, תחפש איזה לוי, ותיתן לו את המעשה הראשון. 9%. כן, אין שום בעיה. מעשים בכל יום, כך אנחנו עושים, כשיש לנו דבר כזה, אנחנו מפרישים מעשרות, ונותנים את המעשה הראשון ללוי. ברוך תהיה.
תודה רבה, ואנחנו ממשיכים הלאה לשאלה הבאה. בבקשה, מי איתנו? בבקשה, מרים.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
כבוד הרב, אני מחפשת לקנות דירה 3 שנים ולא הולך.
מה מחפשת?
מחפשת לקנות דירה.
כן.
וזה לא הולך לי, וכל פעם אני נתקעת בבעיות, ופתאום מתפוצץ, או מישהו אחר בא קונה, או פתאום לא מוכרים, פתאום הוא... כל מיני בעיות יבש באמצע. ואז אני לא יודעת, מישהו מקפיד עליי.
רבותינו לימדו אותנו, אין לך דבר העומד בפני הרצון. זאת אומרת, אם אדם רוצה, הוא משיג. צריך לרצות, ומוצאים. זה לא כמו שידוכים שמתפנקים ומחפשים כל מיני, אני יודע מה, צורות ועניינים. לא, באותו דבר בבתים. אנחנו רואים בלי סוף, ברוך השם, גם זוגות צעירים, גם אנשים יותר מבוגרים, ותיקים, שקונים דירות, כן? השוק של הדירות עובד. אין שום בעיה, לא צריכה להיות לך בעיה. וזה לא קפדה ולא כלום. אל תכניסי לראש כל מיני מחשבות כאלה. שיהיה לכם בהצלחה.
תודה רבה, וישר כוח. אנחנו עם יאיר מאשקלון, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
שלום, יש לי איזשהו שאלה. אחד שעלה ביום שבת בבוקר בשחרית לתורה, עוד פעם הזמין אותו, השבוע תעלה איזה, והוא אומר לו, אני עליתי בבוקר, תזכה אחרים. האם זה טוב או לא?
הוא יכול לעלות. בוא נעשה כך. האם מותר לו לעלות? מותר לו. זה הראיה שהרבה פעמים יש כהן בבית הכנסת, הוא הכהן היחיד או לוי, ומעלים אותו פעמיים, גם בבוקר, גם בצהריים, אין שום בעיה. אבל הוא רוצה לזכות אחרים, אז הוא מראש מיידע את הגבאי ואומר לו, אני היום עליתי, בבקשה תזמין מישהו אחר. ואז הכל בא על מקומו בשלום. ברוך תהיה.
תודה רבה. שאלה של מאזין מהפורום, אלירן מירושלים שואל, האם לאחר שלמד לימוד ביחיד, אפשר לעשות השכבה לנפטר?
כן. יעד רבה, הרב מעבר יבוק, שהוא האורים ותומים של ענייני הנפטרים, רבי אהרון ברכיה דמודנה, שחי לפני 400 שנה, כותב בפירוש ותועיל, תפילת הבן על אביו או התלמיד על רבו יותר מאשר תועיל תפילה של מישהו אחר. כיוון שהוא מבקש עליו מכל הלב ובכוונה מושלמת. אז אדם כן יכול לעשות בתור יחיד השכבה. השכבה לא צריכה להיאמר דווקא בעשרה. אפשר לעשותה גם ביחיד.
תודה רבה ולמאזין, ואנחנו עם עובדיה מתל אביב, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום.
הרב, אפשר לעשות הבדלה במוצאי שבת לפני הזמן עד שיצא רבנו תם בלי מורה האש, ואחר כך לעשות מורה
אני
האש?
אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת, לא נוח לי כל התחבולות והעקיפות וכל הדברים הללו. מי שמוציא רבנו תם יעשה הבדלה בזמן רבנו תם, ולא ייכנס לספקות ולכל מיני בעיות, או ואם הוא מוציא לפי שיטת הגאונים, אז לפי שיטת הגאונים. אבל לעשות כך, אני יודע שיש מתירים ואומרים, תעשה ככה ותעשה ככה, אבל, סלח לי, הפוסקים כתבו שאסור לו להנות מהאש עד שיברך בורא מורה האש. ואיפה ראינו את זה? כשחל על מוצאי שבת, חל בליל פורים, אז אני צריך לקרוא מגילה. אנחנו משתמשים בחשמל. כתוב בפירוש שלא לפני קריאת המגילה, מברכים בורא מעורי האש, בלי הבדלה. וכן, בשהל תשעה באב יהפוך אותו הקדוש ברוך הוא לששון ושמחה. שהל במוצאי שבת, לפני קריאת הקינות, עם סיום תפילת העמידה, אמירת חצי קדיש, מברכים בורא מעורי האש. מה טעם? כיוון שאסור לי להנות מהאש עד שאני אברך עליה. תודה רבה.
תודה וישר כוח לרב. אנחנו עוד שני מאזינים לפני החצי. שושנה מהצפון, בבקשה.
שלום לכם הרב.
שלום וברכה.
אני שומעת את הרב מדי פעם אומר שלא טוב להזכיר את שמו שנפטר לעתים קרובות, אבל השאלה שלי, אני עושה
מה זה לעתים קרובות?
לא סתם להזכיר את שמו,
לא בזמן, לא בשנת הפטירה את מתכוונת?
כן, לאחר שנת הפטירה.
עכשיו הבנתי. כן,
אני פשוט עושה משהו לעילוי נשמתו של קרוב שלנו פעם בשבוע, ואני מזכירה את שמו שאני הולכת לעשות את זה
לעילוי נשמתו. לא, לא צריך. כתב את זה המקור רבנו יצחק אבן גיאת בספרו מאה שערים. כתב, אין זה שורה דרך ארץ להזכיר המת לאחר י"ב חודש. והעתיק אותו להלכה הרמב"ן נחמני בספר תורת האדם. והביא אותו הכל בו, ומרן הבית יוסף ויורה דעה הביא אותו להלכה. ולכן, ועוד יותר, הסיבה שאני הזכרתי את זה מפני הקבלה. כי חכמי הקבלה התנגדו נחרצות להזכיר את המת אחר 12 חודש. וטעמם הוא, כיוון שכאשר כאן מזכירים את הנפטר ועושים לו השכבה, אני מדגיש שעושים השכבה, לא סתם שמזכירים. עושים לו השכבה, דנים אותו בשמיים אם הוא ראוי או לא ראוי. ואם עדיין לא, הוא לא ראוי, אז חלילה וחס הוא נענש. אז למה לנו להיכנס לתוך הדילמה הזאת? אז לא מזכירים. וכן גם כך אמרו בשם חכמי הקבלה הקדמונים, שלא להזכיר יותר משלוש פעמים ביום. ולכן לדוגמה, יש כאלה שעולים לתורה ויש להם מין אובססיה להזכיר מתים. אז לפעמים אותו מת, אתה שומע, כל עולה עושה לו השכבה, כל עולה עושה לו השכבה. אדוני, תורך ציבור, ומה יפקע מנה שאתה מזכיר אותו עוד פעם? אחד מזכיר, וכולם, וזה מועיל בשביל כולם. או המנהג של האשכנזים, או המנהג הכי טוב, שמזכירים את כל המתים, אחרי המפטיר. וסיום קריאת התורה. אז עושים משכבות לכל הנפטרים, שצריך להזכיר את שמם, שחל היורצייט שלהם באותו שבוע, או אלה שהם בתוך אותה שנה. תודה רבה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מרדכי מבני ברק, בבקשה מרדכי.
שלום כבוד הרב.
שלום שלום.
רציתי לשאול בקשר לשניים מקרא ואחד תרגום. השבת למשל קוראים שתי פרשיות.
כן.
ומה קורה אם אחד התחיל עם הפרשה השנייה ונזכר באמצע?
מה קרה לו?
התחיל עם הפרשה השנייה.
ומה קרה?
מה?
נו, התחיל, והלאה.
קרה חצי פרשה ונזכר שבעצם צריך להתחיל מהפרשה הקודמת. יש עניין לפי הסדר או לא נורא אם זה לא לפי הסדר?
לא נורא, בדעבד. דעבד גם טוב. דעבד גם טוב. יכול לסיים, אחר כך יקרא את הפרשה שלפניה. ברוך תהיה.
תודה רבה. עוד מאזין לפני החצי. שלום לך, יצחק מבית שמש, בבקשה.
הלו?
שלום.
שלום, אותי שואל את הרב, בקשר לאדם שרוצה, בהמשך למאזין הקודם שדיבר על עניין, אדם שיש לו, רוצה לזכות את הנפטר בעלייה למפטיר, האם הוא בנכה, הוא נו, או גיס או משהו כזה, האם עדיף שהוא יקרא את ההפטרה או שיכול לכבד מישהו אחר וזה אותו דבר?
אם הוא יודע לקרוא את ההפטרה, בלי טעויות, הוא יקרא. אם הוא לא יודע, ייתן זה לחזן. כך כתב בפירוש רבי אליעזר פאפו בחסד לאלפים, וכתב נורא והיום, שאם הבן עולה לקרוא את ההפטרה, והוא לא בקיא בקריאת ההפטרה, ורוב אלה שקוראים הם לא בקיאים, כיוון שאנשים לא רגילים לקרוא נביא. זו לא הסיבה. פעם היו לומדים בתלמוד תורה, וגם אחר כך, גם שהיו מתבגרים יותר ונעשים עצמאים, היו כן קוראים נביאים וכתובים כל שבת. כך הסדר הוא, מובא בשולחן ערוך. אז היו בקיאים בפסוקים של הנביאים. ויש שם לפעמים זעים קמץ ובלי קמץ. למשל הפסוק, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. יש שני פסוקים כאלה בתנך. אחד, ומי כעמך ישראל, ישראל גוי אחד בארץ, והשני, מי כעמך כישראל, עם כף, גוי אחד בארץ. אז צריך לדעת איפה אני קורא, כמו בספר שמואל, יש את השירה של דוד המלך, אז שינויים משמעותיים ביותר, בין פרק י"ח בתהילים לבין פרק כ"ב משמואל, שזה שונה. אמנם זה אותם, פחות או יותר, זה אותם מילים ואותם מטרה, אבל בהחלט סגנון ונוסח שונה, ויש סיבות לשינויים. אז הוא צריך להיות בקי. אם הוא אינו בקי, אז חס ושלום כותב החסד האלפים שמענישים את אביו שם. אז לכן כדאי, אם הוא בקים, או שיחזור על ההפטרה לפני כן, ביום שישי, כמה וכמה פעמים, ויקרא אותה בינו לבין עצמו, עם העיקר שההיגוי יהיה נכון, והניקוד גם כן כהלכה, ואז הוא יכול לקרוא את זה בציבור. ויש לזה נחת רוח גדולה מאוד לנפטר. תודה רבה.
כבוד הרב, אנחנו נזכיר את השיעור של כבוד הרב. הרב מגיע השבוע לחדרה ביום שלישי תתפב אייר, את מדרש חפץ השם. ביום שלישי כאמור תתפב בחודש אייר, רחוב תרמב 9 חדרה, שיעור של כבוד הרב, תושבי חדרה והסביבה. אנחנו חוזרים לשידור כאמור עם שמעון מירושלים. שלום לך שמעון, בבקשה.
שלום הרב, ערב שבת שלום.
שלום וברכה רבה.
שלום הרב, השם יאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים.
אמן.
אמן, אני שומע את בית הרב, ואנחנו ממש נהנים מהרב עד בלידי. הרתי שעות הרב, אנחנו כהנים ברוך השם, ואני לא אחד שמתל, אני אברך כולל ברוך השם, ואמרו לי שיש מקומות בטבריה שאני כהן, ויש לי בעיה להסתובב שם, כמו באזור של קבר הרמב״ם, רחוב אבולעפיה. מה הרב אומר? אני יודע שקברות צדיקים אני כמעט ולא הולך, השאלה אם באזור הזה, באזור הקבר שם יש בעיה להסתובב.
בוודאי שיש. קודם כל, האזור, הרבה אזורים, אני לא אוכל להזכיר לך כעת את כל האזורים. קודם כל, האזור של רבי עקיבא, כל האזור הזה, וסליחה אם אני אומר, אני יודע שזה מרגיז איזה אנשים, הם סללו שם כביש, וזה גובל באיסור חמור מאוד. כי שם כל האזור הזה מקבר רבי עקיבא עד המורד לכיוון הרמב״ם הוא זרוע קברים. 24 אלף תלמידים קבורים שם. זו הייתה המסורת בטבריה כמה וכמה מאות שנים. ככה אנחנו רואים גם שהפיית רבי דוד חוסן עליו השלום הוא מפיית לגבי אוכיל יום יום אשתאה, שם הוא כותב, ראש ההר שם מצבה, ציון רבי עקיבא, אמו 24 האלף תלמידיה. זה כתוב בספרים. וכן הלאה, האזור של קבר הרמב״ם כולו, הוא זרוע קברים, ועכשיו אתה רואה גינה וכל מיני גדרות, וכל מיני אבנים, זה קשקוש גמור. כל האזור הזה מלא עצמות שהרשו אותם. בזמנו הרב מבריסק הזקן, רבי יצחק זאב, לפני, אני מדבר איתך לפני כ-60 שנה, אולי יותר, הייתי ילד קטן, אז שמענו, ראינו את כל המולה שהייתה, והוא ארגן שעלו יהודים מירושלים להפגין שם בטבריה נגד העירייה, ונגד אותו ועד שבא ועשה מה שעשה שם, השם ישמור. גם סללו את הכביש, גם הרשו את המקום, גם סילקו עצמות. כנ"ל זה גם בקבר רבי שמעון בר יוחאי. כל הכניסה לקבר של רבי שמעון בר יוחאי היא בית קברות שלם. ורבותיי, אל תתמהו, יש תשובה בפסק דין של בית הדין של צפת, שבראשה עומד הרב אתרוג, ואיתו ישבו הרב מסעוד אדרי והרב יעקב אנטבי המפורסם. שלושתם חתמו והודיעו שבזמנו הגנרל אלנבי, לפני 110 שנים, הגיע וגירש את הטורקים, ולכבודו סללו את הכביש לקבר רבי שמעון בר יוחאי מהכביש התחתון, הכביש הבין עירוני, וסללו כביש לקבר רבי שמעון, וכל הרחבה של הכניסה לרבי שמעון הייתה זרועה קברים והם חרשו אותה. ובזמנו לפני למעלה מ-10 שנים היה ועד רבנים של לענייני קבר רבי שמעון בר יוחאי, אני הייתי חבר בוועד הזה, והתרעתי על כך, והיו כאלה שלגלגו עליי. ולצערי גם ספרדי אחד שגם כן לגלג ואמר מה פתאום, והמציאות הוכיחה, אני פרשתי מהוועד כאות מחאה, כיוון שהם נתנו לממשלה לעשות שם הרשו, ואני לא יודע, זה לא יצא לפועל ברוך השם, לעשות שם מרכז מבקרים ואזור תיירות עם תחנה מרכזית ולחרוש את כל האזור שם. ואני הזהרתי אותם שהמקום מלא קברים, וכשפתחו שם את המקום לשפץ מצאו שלושה קברים בחצר הסמוכה לקבר רבי שמעון והרימו ידיים. אז לדעת שכל האזור של מירון מסביב הוא כולו בית קברות אחד גדול, ולכן לכהנים יש בעיה ללכת לשם. מורבי עליו השלום זכור לטוב, עוד שהיה לפני 50 ו-60, יותר אפילו 70 שנה, אני לא זוכר את זה, אבל הוא תמיד היה מספר, ואני זוכר מתי שהוא כן היה נוסע, אז הוא היה מקפיד לא לקחת איתו כהנים לקברי צדיקים בגליל, שהיה נוסע לשם לשבוע שלם. אז בכלל בגליל זה בעיה אחת חמורה, מה גם שבירושלמי מובא, אמר רבי יוחנן, אין לך 400 בארץ ישראל שאין שם מת. הוא התכוון על האזורים המיושבים. וזה כך, זה בעוד מקומות, אני לא רוצה כעת לנטץ מיתוסים, אבל רבותיי, זה גובל בפשע. קבר יונתן בן עוזיאל זה בנוי במרכז בית קברות שהרשו אותו. תשאלו, שאל אביך ויגדך, זה כניך ויאמרו לך. ואולי בזה שנשמע כעת את כל המחאה, זה יעשה משהו ידהד באוזניים, ואי פעם יתעוררו. כי כל מי שבידו תמונות ישנות מתקופה שלפני 40 שנה, ואפילו 30 שנה, וכל שכן 50 ו-60 שנה, ימצא שם בלי סוף קברים סביב קברו של נתן בן עוזל. והיום הכל נמחק, ואלה היו תנאים ותלמידים של יונתן בן עוזל. והיום כל אחד בא לשם ואוכל ושוטה ורוקד, והולכים שם בשבתות. אז לצערנו המצב מאוד מאוד כואב. ולכן מי שמוח לו בקודקודו, כהנים ייזהרו לא להגיע למקומות האלה. תודה רבה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם יניב מכוכב יאיר.
שלום לכבוד הרב.
שלום,
שלום. הרב, אני לומד בספר של תורה בציון של הרב, בפרק שם של רבי שמעון בר יוחאי, ורציתי לשאול את הרב, כתוב שם שרבי שמעון רואה דברים שלא ראה שום אדם, יום שלום משה רבינו להר סיני. אנחנו רואים גם כן את ההילולה של כבוד הרב רבי שמעון בר יוחאי. במה הוא זכה לדברים שהרבה הרבה תנאים המוראים לא זכו? בזכות מה הוא זכה לזה?
כי הוא מסר את נפשו בשביל עם ישראל, והוא לא פחד מהרומאים. המעשה הידוע מובא במסכת שבת, שם בדף למד ב' למד ג', הגמרא מתארת יתיב יהודה בן גרים, ואיתו רבי יוסי ורבי יהודה וגם רבי שמעון, ויהודה בן גרים וסיפרו כמה גדולים מעשיה של אומה זו. התחילו לשבח את המדינה המפוארת או רומא. תקנו קשרים, תקנו חצאות, תקנו שווקים, ורבי שמעון יצא נגד בצורה הכי חריפה, נשמעו הדברים לאוזני המלכות, ביקשו להרוג את רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, שם מתארת את המשפט שעשו, אמרו יהודה שעלה יתעלה, יוסי ששתק יגלה לציפורי, ובשמעון בר יוחאי שגינה יהרג. אז הלך הוא ובנו, רבי אלעזר, והסוף היה שהם התחבאו באותה מערה במך 13 שנה, עד שמת הקסר, בטלו גזרותיו, הוא יצא משם. והוא מסר נפשו על לימוד התורה, וגם הוא זכה שנשמתו הייתה נשמה קדושה ביותר, שקיבלה את סודות התורה, והוא דיבר סודות בגילוי, כך כותבים המפרשים, ששאר התנאים כולם דיברו סודות ומרמזים את הסודות בתוך המשנה. אבל רבי שמעון בר יוחאי זכה לומר גם סודות בגילוי, וזה ספר הזוהר שהוא גילה אותו, ולכן יש לו מעלה גדולה מאוד, ויכול לי, בפרט שהוא אמר, יכול לי לפתור את העולם מיום שנברא ועד סופו. אם היו מצטרפים איתו יותם בן עוזיהו ורבי אלעזר בנו, היה פותר את כל העולם מן הדין. אז רבי שמעון היה אכפת לו מעם ישראל וכאב את כאב עם ישראל, לכן הוא זכה לכל התואר הגדול הזה. תודה רבה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין מהצפון. שלום לך אליהו, בבקשה.
שלום ותודה רבה.
שלום, לרב. שבת שלום.
תודה לרב ולצוות על כל הזיכוי שלנו. שאלתי בבקשה לגבי עניין לימוד תורה, האם כשם שאנו מחויבים בתפילה לומר לאוזנינו את התפילה, האם גם מחויב כך בלימוד תורה?
נפלא.
ובמיוחד רק מחילה, ובמיוחד לגבי עניין של מסכת, האם סיום מסכת, למידת מסכת וסיום שנעשה רק בעיון בעיניים, האם יוצא עוד חובה? תודה.
עיקר לימוד תורה צריך לדעת זה להוציא אותו בפה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. יש לנו מאמרים רבים גם בדברי התנאים, גם בדברי האמוראים. הבית בפרקי אבות בסוף, 48 דברים שהתורה נקנית בהם, בעריכת שפתיים. כלומר צריך להוציא את זה בפה. אז אנחנו האמת בבעיה, כשאנחנו נפרד בשעות הערב, או הלילה יושבים ללמוד, בפרט אדם יושב בביתו, והוא נמצא לבד, ובני הבית ישנים, הוא יקרא בכל רם, כמו שהוא רגיל בבית המדרש, הוא יעיר את כל השכונה. אז מה עושים? אז לפחות את הגמרא, או את המשנה, או את הזוהר, או את מה שהוא קורא, ישמיע לאוסניו, יוצא מפיו, את המפרשים אפשר לעיין. כך בזמנו אמר לי הגאון, רבי יוסף שלום אלישיב, שלפחות את דברי הגמרא הבסיסיים שעליהם אתה מעיין את הסוגיה, תלמד בכל, וכן את השולחן ערוך. אתה לומד שולחן ערוך, אתה קורא אותו, אבל יש סביבו מחנה שלם של צבא של גדולי ישראל שמפרשים את דבריו, ונושאים ונותנים, זה חולק על זה וזה חולק על זה. אני לא יכול לקרוא את כולם, כי אני מתעייף. לפרט אדם מגיע לגיל מסוים, או שגרונו קצת נחר, במשך היום הוא כל הזמן למד, והוא הגע בתורה, אז כעת הוא יכול לעיין, אבל את הדברים הבסיסיים יוציא כן מפיו. נמצא גם לגבי סיום מסכת, כדאי להיזהר שאת כל המסכת עצמה יאמר אותה בגרסה, כמו שהגמרא אומרת, לעולם לגרוס אדם והדר לסבר. זאת אומרת, תחילה יקרא את דברי הגמרא, אחר כך יעיין את הסברות ואת הפירושים והביאורים. אז כך לעשות בכל דבר. אבל בוודאי שבלמשל אמירת תהילים או שאר הדברים הללו, ודאי צריך להוציא בפה. כמו קריאת שמה על המיטה, כמו שאנחנו עושים עם קריאת שניים מקרא ואחד תרגום, שאת זה ודאי צריך להוציא בפה. אבל המדובר הוא כעת בפירושים ומפרשים, אז מי שקשה לו יכול להקל לעיין בספר. תודה.
תודה רבה, יישר כוח. אנחנו עם אפרים מבאר שבע, שלום לך, בבקשה.
שלום כבוד הרב, יישר כוח. שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום. כן.
כן. לפני זה ראיתי בבן ישחי, בן יהודה, זכורני, שהוא אומר שמי שלומד תורה בלילה בכל בביתו, הנשמה של האישה שומעת וכל הבית מתברך. טוב, אז זה הרבה. רשום בפרשה שלנו, לא
שומעת... מה אתה רוצה להעיר את האישה? זה התכוונת? מה יותר מדי? מה יותר מדי? סלח לי. שתיים בלילה אתה יושב ללמוד, אתה מאיר את האישה? זה גולם, מי שעושה כך. סליחה.
רשום... השום הפסיכה בלבבך בפרשה שלנו, הפה לרץ כותב על הפסוק, לא צריך לכתוב אלא למי שאויבו ובקש רעתו. על זה תפתע התורה שלא לשנוא אותו ולאהוב אותו כגופו. איך קונים את המידה הזאת להשיב אהבה לאיבה ושהתורה תפתע אותנו?
צריך לעבוד. צריך לעבוד על זה. כן? אתה צודק. ברוך תהיה. תודה שעלית.
תודה רבה ויש הכוח לכבוד הרב. אנחנו עם יוסף ממעלה אדומים, בבקשה יוסף.
שלום כבוד הרב, מה שלומך?
שלום, שלום.
השאלה שלי זה, האם מותר ללכת יחפים על הרצפה עם גרביים או עם נעליים? מה הדין לקבל זה?
יש, קודם כל יש גמרה שאומרת שאסור ללכת יחף, אבל המפרשים כתבו שמדובר בקרקע ממש, כלומר גינה לא מרוצפת. אבל אם הקרקע מרוצפת, מסכימים כולם שמותר. שאלה שנייה יש לגבי יום שבת. בשבת אסור ללכת יחף. כיוון שזה לא עלינו מנהג אבלות, אז לא עושים דבר כזה בשבת, ולא מראה, וזה יכול לגרום צער. אלא מה? יש אנשים שיש להם מטבעם, הם מזהים ברגליים, בכפות הרגליים, והם חייבים לצאת כדי לעברר את הרגליים, הם מוצאים את הנעליים בבית, אבל יזהרו שהרצפה תהיה נקייה, ולא יהיו שם אנשים זרים שבאו ודרכו שם, ומי יודע מה העתיקו מהרחוב לתוך הבית, אז הוא יודע שהוא עומד במקום פחות או יותר נקי, או בחדר ששם לא באו אנשים זרים, והוא רוצה ביום שבת ללכת יחף, אז עם גרביים, כן, בלי גרביים בשבת לא נכון לעשות את זה, אבל בימי החול בלי גרביים הוא יכול כן ללכת בקרקע מרוצפת. תודה.
תודה וישר כוח. אנחנו עם מאזין מאשקלון, השלישי היום מאשקלון. שלום לך שמעון, בבקשה.
שלום לכם.
שלום, שבת שלום.
שלום, שלום. כבוד הרב, שאלה לגבי ספרדי שרוצה להמשיך את ספירת העומר, להמשיך, זאת אומרת, מנהגי העומר, הדיבור של העומר עד חג השבועות, לא לעצור בלג בעומר. זאת אומרת, לעצור בלג בעומר להמשיך.
אתה מתכוון, הוא לא רוצה להסתפר בלג לעומר.
כן.
זה הכוונה. כן?
כן.
כך נהג רבנו ארי, כך קטע, כך הרשע שקפיד על זה מאוד מאוד, אפילו לחתן הוא לא רצה להתיר, אם כי אנחנו היום מתירים לחתן להסתפר, אבל באמת לא היו מסתפרים עד שספרו שבעה שבועות. כן. תודה.
תודה רבה וישר כוח. אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה. שלום לשואל, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
שאלתי היא כזאת, אני הייתי בעל קורא הרבה שנים בתורה וחזן. לאחרונה חלה הידרדרות בראייה שלי, והיורצת של מור אבי זכרונו לברכה זה יוצא בשבת זכור. כל שנה הייתי עולה פרשת זכור, השנה, לא השנה הזאת, לפני כן אמרו לי הגבאים שאני היות ולא רואה תחתיו טוב, לא יכול לעלות לפרשת זכור. יש בזה משהו מן האמת? ויתרתי אומנם, אבל
אתה, אני רוצה לשמוע את הרב. אתה מזהה את האותיות או לא מזהה?
אני מזהה, אבל זה מטושטש, לא רואה את האותיות.
ואם נגיד שתיקח לך משקפי קריאה, זה יעזור? תוכל לזהות? אז התשובה... אם כן,
אם אני מתרכז אני יכול לראות.
תקרא משקפי קריאה ותבדוק את עצמך, יש משקפיים שהם פחות, יש משקפיים שהם יותר, אני לא יודע, גם לאחרונה אומרים שיש כל מיני שכלולים בנושא הזה, תנסה, ואם אתה יכול כן לזהות את האותיות כמו שצריך, איך תדע? בקריאה שאתה לא מכיר אותה. לקראת סתם ספר שאתה לא מכיר אותו, ולזהות דרך המשקפיים, כן לזהות מה הוא כותב ומדויק. ואז זה יהיה במדויק, אתה רשאי. אם לא, אז באמת זה בעיה. כיוון שהרמב״ם פסק, שאפילו עוד אחת אסור לקרוא בספר תורה בעל פה. לכן אני צועק על הבר מצוות, שנותנים להם לקרוא פרשה שלמה, והם לא יודעים שהם מכשילים את כל הציבור, באי יציאת ידי חובה. למה? במוכרח הוא שילד של בר מצווה הוא דקלם את כל הפרשה בעל פה, גם אם אני פותח לו את פרשת וזאת הברכה, הוא קורא לי בעלותך בעל פה. אז איפה שאתה תפתח לו, הוא קורא, הוא ממשיך לקרוא, הוא לא שם לב מה הוא עושה, בכלל הוא מרחף למעלה למעלה. ואנשים לא יוצאים ידי חובה. בפרט שעוברים משורה לשורה. אז בשורה החדשה אני צריך להסתכל ולקרוא. ולא מועיל שאני אקרא את זה בעל פה. אז את זה תבדוק. תודה רבה.
תודה למאזין מזיכרון יעקב, יישר כוח רב, אנחנו הגענו לסיום. עוד פעם, נראה, המאזינה שרה מירושלים עדיין על הקו, אם נכניס כן. אותה בקצרה, אם היא...
חבוד.
אז לא, כבר לא על הקו. אז אנחנו ממש הגענו לסיום, כבוד הרב, חזק וברוך.
בסדר, אנחנו פרשה מאוד מעניינת, הרי מות וגם קדושים. בקדושים יש המון מצוות עשה ולא תעשה, צריך כדאי לדקדק בהם וללמוד אותם, כי הם יש בהם הרבה נפקא מינה לכל הימים, גם לימינו אנו, ובעזרת השם נזכה לביאת הגואל בנחת ולא בצער. חזקו ואמצו כולכם רבותיי, זכות התנאים והאמוראים נעמוד לנו ולכם לדורי דורות, נזכה לביאת הגואל במהרה בימינו, אמן ואמן. תודה לצוות, תודה לך, תודה לכל המאזינים כולם.
תודה, תודה, וישר כוח לכבוד הרב הגאון.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך לכבוד הרב הגאון, זכות תנאי הגליל, שהשבוע אנחנו עוסקים בשבחם או בהנהגותיהם בקודש, ביום הילולותיהם תעמוד ותאגן בעד כל אחינו, בכל עמנו, בית ישראל.